לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות מכירה, בפרק העשירי. הלכה א', מי שנשאו עד שמחר ולקח את דמי המקח, אפילו תלו עד שמחר, ממכרו ממכר, בין במיטלטלין, בין בקרקעות, שמפני אונסו גמר ומקנה, הסכים לגמרי להקנות בגלל האונס, בתמורה לקבלת הכסף, ואף על פי שלא לקח אדמים בפני עדים, שלא ראו עדים את העברת הכסף, אלא שהודע שקיבל כסף, ומכך יודעים שבסופו של דבר התרצה למכור. לפיכך, אם מסר מודעה קודם שימכור, הודיע שהמחר יעשה שלא בהסכמתו, והוא מבטל אותו מראש, ואמר לשני עדים דעו שזה שאני מוכר חפץ פלוני או שדה פלונית לפלוני, מפני שאני אנוס, הרי הממכר בטל. ואפילו החזיק כמה שנים, מוציאין אותה מידו, מיד הקונה, שהחזקת כמה שנים בקרקע אינה מוכיחה בעלות למי שהוחזק כגזלן של השדה. ומחזיר המוכר את הדמים. הלכה ב', הוא צריכין העדים לידע שהוא מוכר מפני האונס ושהוא אנוס, ודאי שיקירו את פרטי המקרה וידעו שבאמת הוא הוכרח למכור, לא שיסמכו על פיו. וכל מודעה שאין כתוב בה, ואנו העדים, ידענו שפלוני זה אנוס היה, אינה מודעה. הלכה ג', במה דברים אמורים, במוכר או בעושה פשרה. תובע שנאלץ לעשות פשרה עם הנתבע בבית דין, ולפני שנשאו עם אותה פשרה, מסר מודעה בפני עדים, שעושה זאת בניגוד לרצונו. אבל במתנה או במחילה, ויתור על חוב, אם מסר מודעה קודם המתנה, אף על פי שאינו אנוס, הרי המתנה בטלה, שאין הולכים במתנה אל אחר גילוי דעת הנותן, שאם אינו רוצה בכל ליבו להקנות, דו קנה מקבל המתנה, והמחילה מתנה היא. נתינת מתנה מתבססת על רצון חופשי ומוחלט של הנותן, שהרי הוא לא מקבל תמורה, ואם אין רצון גמור, המתנה בטלה. הלכה ד', אחד האונס את חברו בשעיקהו או תלהו עד שמחר, או שיפחידו בדבר שאפשר לו לעשותו, כלומר איים עליו בדבר שיכול לאונס לעשותו, בין ביד גויים בין בידו, הרי זה אונס. הוא מעשה באחד ששכר פרדס מחברו לעשר שנים, ולא היה שטר ביד המזכיר, שמוכיח את בעלותו של המזכיר על השדה. ואחר שאכלו הסוחר שלוש שנים, יחזיק בפרדס ואכל פירותיו, אמר לו, אם לא תמכרנו לי, אכבוש שטר סחירותו. אכביא את שטר הסחירות הנמצא בידי, ואת און שהוא לקוח בידי, שהמחזיק בקרקע שלוש שנים יכול לטעון שקנה אותה, אף שאין בידו שטר בעלות. ואמרו חכמים שזה אונס, וכן כל כיוצא בזה. לפיכך, אם תבעו המזכיר בבית דין, וכפר בו וטען שהפרדס לא, הסוחר טען שהפרדס שייך לו, ואחר כך מסר המזכיר מודעה, ואחר כך מחר לסוחר שכפר בו, הרי הממכר בטל, שהרי יש לו עדים שהוא אנוס, והם העדים שכפר בו בבית דין בפניהם, והם עדי המודעה. יש צורך שעדי המודעה ידעו שהמוכר אנוס בדבר, ומכיוון שעדי המודעה יודעים שהסוחר כפר בו וטען שהפרדס שלו, הרי זה מוכיח שהמכירה נעשית באונס, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה', במה דברים אמורים שהמכירה לא בטלה עד שימסור המוכר מודעה? באונס, שהרי הוא חמסן מפני שכופה את המוכר למכור שלא לרצונו, אבל הגוזל והוחזק גזלן, ואחר כך לקח שדה שגזל, אין המוכר צריך למסור מודעה, כיוון שידוע שזה גזלה ממנו, יש להניח שמחרה לו מפני הפחד, כמו שבארנו בהלכות גזלה בפרק התשיעי, הלכה ט"ז. הלכה ו', עדי המודעה יש להן, כלומר יש להן רשות לחתום, אין עצמן באותו הממכר, בשטר המחירה, שנמסרה להם המודעה עליו, ואין בכך כלום, אין זה גורע מתוקף המודעה. ואפילו אמר להם בפני הנס, ברצוני מחרתי בלא אונס, הרי המודעה קיימת, כשם שאנסו עד שימכור בלא רצון, כך אנסו עד שיאמר, ברצוני אני מוכר. הלכה זין, וכן אם הודע בפניהם שלקח אדמים, אחר שמסר מודעה על כך, אינו חייב להחזיר כלום, אם טוען שהודעתו הייתה מתוך חילוץ, ובפועל לא קיבל כסף. שאנס, אנסו עד שיודה, והעדים כבר ידעו שהוא אנוס, משעה שמסר להם המודעה. אבל אם מנע דמים בפניהם, כלומר ראו ביניהם שקיבל כסף מהאנס, חייב להחזיר. הלכה אחת, העידו עליו עדי הממכר שביטל המודעה, הרי המודעה בטלה. ואם אמר לעדי המודעה, היו יודעים שכל קניין שאני לוקח לבטל המודעה, ומודעה דמודעה שהכל בטל. ואני אומר כך אלא מפני האונס שאתם יודעים, ואין בדעתי להקנות לזה האנס לעולם. הרי הממכר בטל. ואף על פי שקנו מידו לבטל המודעה על הדרך שבארנו, שעושים קניין כדי להודיע שהדבר נעשה בגמירות הדעת. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין בהלכות מכירה בפרק העשירי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק 11. הלכה א' אומר הרמב״ם, המקנה בין קרקע בין מיטלטלין, והתנה תנאים שאפשר לקיימן, בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה, אם נתקיימו התנאים, נקנה הדבר שהוקנה, ואם לא נתקיים התנאי, לא קנה. וכבר בארנו משפטי התנאים בהלכות אישות. הלכה ב', במה דברים אמורים? בשקנה בדרך מן הדרכים שקונים בהן, והרי יש עליו לקיים את התנאי. אבל אם לא קנה אתה, והתנה עמו שאם יתקיים תנאי זה יקנה, ואם לא יתקיים לא יקנה, אף על פי שנתקיים התנאי, לא קנה, שזו הסמכתא היא, שהרי סמך קנייתו לעשיית כך וכך, וכל הסמכתא אינה קונה, שהרי לא גמר בליבו להקנותו. הסמכתא היא התחייבות שתלויה בתנאי עתידי, ואין לה תוקף קנייני מפני שהמקנה חושב שהתנאי לא יתקיים, ואינו גומר בדעתו להקנות. הלכה ג' כיצד? המוכר בית לחברו או נתנו לו במתנה על תנאי שאלך עמו לירושלים ביום פלוני, והחזיק זה בבית מעתה, הרי זה קנה כשאלך עמו לירושלים, באותו היום, ואם עבר אותו היום ולא הלך, לא קנה. אבל אם יתנה ואמר לו, אם תלך עמי לירושלים ביום פלוני, או אם תביא לי דבר פלוני, אתן לך הבית זה, או אם קראנו לך בכך וכך, והלך עמו באותו היום או הביא לו, אף על פי שהחזיק בבית אחר שקיים התנאי, לא קנה. שזוהי הסמכתא, כלומר שהחזקתו בבית מתבססת על הקנאה באופן של הסמכתא שאינה בלב שלם. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' לפיכך הנותן ערבון לחברו ואמר לו, אם אני אחזור בך ערבוני מחול לך, קונה שנתן למוכר מעות כהתחייבות על כך שיקנה ממנו דבר מסוים, ואמר לו שאם לא יקנה ממנו, יישארו המעות ביד המוכר, ועלה אומר לו, המוכר אומר לקונה, ואם אני אחזור בך, אם אחזור מההתחייבות כלפיך, אכפול לך ערבונך, אתן לך סכום כפול מהסכום שנתת. אם חזר בו הלוקח, קנה זה את הערבון, שהרי הוא תחת ידו, שהקונה כבר נתן לו בפועל, והרי זו ראיה שהקנה לו בלב שלם. ואם חזר בו מוכר, אין מחייבין אותו לכפול לו הערבון, שזו הסמכתא ועדיין לא קנה. הלכה ה' וכן מי שפרע מקצת חובו, לווה שיחזיר למלווה חלק מסכום ההלוואה, והשליש את השטר. כלומר, הלווה ביקש שהשטר יופקד בידי אדם שלישי, כדי שהמלווה לא יכפור בכך שחלק מהחוב שולם. ואמר לו, אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני, תן לו את שטרו. כלומר, הלווה קיבל על עצמו שאם לא יחזיר את יתרת החוב עד יום מסוים, השטר יוחזר למלווה והוא יוכל לגבות את כל הסכום, כולל החלק שכבר שולם. והגיע הזמן ולא נתן לו, לא ייתן השליש את השטר, שזו אסמכתא היא. הלכה ו' וכן כל התנאים שמתנין בני אדם ביניהן, אף על פי שהן בעדים ובשטר, אם יהיה כך או אם תעשה כך, אתן לך מנה או אקנה לך בית זה, ואם לא יהיה או אם לא תעשה, לא אקנה ולא אתן לך, אף על פי שעשה או שהיה הדבר, לא קנה, שכל האומר אם יהיה או אם לא יהיה, לא גמר ויקנה, שהרי דעתו עדיין סומכת, שמה יהיה או שמה לא יהיה. המקנה מקווה וסומך בדעתו, שהדבר שעליו ייתנו יתרחש לטובתו והוא לא יצטרך לתת. הלכה זין, כל אומר כנה מעכשיו, אין כאן אסמכת הכלל וקנה, שאילו לא גמר להקנותו, לא יקנהו מעכשיו. כיצד? אם באתי מכאן ועד יום פלוני, כנה בית זה מעכשיו. כאשר הגיע לפני יום פלוני, יתברר למפרע שהבית קנוי לך מעכשיו. וקנו מידו על כך, כלומר המקנה הגביע סודר על מנת להודיע שומר את הדברים בלב שלם ולא דרך שחוק ועיתול. הרי זה קנה אם בא בתוך הזמן שקבע, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח', מי שמכר חצרו או שדהו ופרש בשעת מחירה שהוא מוכר כדי ללך למקום פלוני שרצה לעבור ולהתגורר במקום אחר, או מפני המטר שנמנע כדי לקנות חיטים בדמי חצרו, כלומר שהתייקרו החיטים בגלל הבצורת ונאלץ למכור קרקעו כדי לקנותן, הרי זה כמוכר על תנאי, אף שלא יתנה במפורש המחירה היא על תנאי שיבצע תכנונו, נחשב כאילו יתנה זאת. לפיכך, אם ירד המטר אחר שמחר או באו חיטים והוזלו, וכעת אינו צריך למכור חצרו כדי לקנות חיטים, או נמנע הדרך ללך לאותה ארץ, אין אפשרות להגיע אליה, או שלא נסתייע לו לעלות, שנמנע ממנו לעבור דירה מפני מניעה שקשורה בו, או לקנות החיטים, הרי זה מחזיר אותן אדמים ותחזור לו קרקעו, שהרי פרש אינו מוכר אלא לעשות דבר פלוני, והרי לא נעשה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ת', אבל המוכר סתם, אף על פי שהיה בליבו שמפני כך וכך הוא מוכר, ואף על פי שמראין הדברים שאינו מוכר אלא לעשות כך וכך, ולא נעשה, אינו חוזר, שהרי לא פרש, ודברים שבלב אינם דברים, כלומר אין תוקף למה שלא נאמר מפורשות. הלכה י', מי שיקנה לחברו ויתנה עליו על מנת שתיתן מקח זה, או תמכרנו לפלוני, אם מחרו או נתנו לאותו פלוני, קנה למפרע. ואם לא קיים התנאי ומחרו לאחר, או שלא מחרו ולא נתנו בזמן שקבע לו, לא קנה. וכן המוכר או הלוקח שיתנה שיחזיר לו המקח בזמן פלוני, או כשיתן לו המעות, שסיכמו ביניהם על זמן ידוע מראש שבו הקונה ייתן למוכר את המקח במתנה, או תמורת מעות, הרי המחר קיים ויחזיר כשיתנה. הלכה י' מחר קרקע לחברו ויתנה המוכר ואמר ללוקח, כשיהיה לי מעות, תחזיר לי קרקע זו, הרי הפירות של מוכר. מכיוון שהקונה לא קנה את הקרקע, אסור לו לאכול את הפירות משום איסור ריבית. מחר סתם, ואמר לו הלוקח מדעתו, כשיהיו לך מעות תביאם לי, ואני אחזיר לך קרקע זו, הרי התנאי קיים. והלוקח אוכל פירות, ואין בזה אבק ריבית, אין כאן אפילו ריבית אסורה מדברי החכמים, שהרי מדעתו חייב עצמו בתנאי זה, שיש כאן מחירה מוחלטת מצד המוכר, אלא שהקונה קיבל על עצמו למכור חזרה במקרה שהמוכר יביא מעות. הלכה י"ב, מעשה באישה ששלחה ראובן לקנות לה חצר משמעון שהיה קרובה, ואמר שמעון המוכר לראובן השליח, אם יהיו לי מעות, תחזיר לי פלונית קרובתי קרקע זו. וישיבו ראובן ואמר לו, אתה ופלוני קרובים כמו אחים, כלומר, הדבר קרוב, יש להניח שהיא תחזיר לך, ואינה מקפדת על זה. ובא מעשה זה לפני חכמים ואמרו, הרי זה השליח לא קנה כלום. שהרי שמחה דעתו של קרוב זה על דברי השליח, אף על פי שלא ישיבו תשובה ברורה, ונמצא שלא גמר ולא יקנה, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, הגם שהשליח לא ענה למוכר באופן חד משמעי שקרובתו תחזיר את הקרקע לאחר נתינת המעות, המוכר סומך על כך ונמצא שלא מחר מחירה גמורה, אלא מחירה היא על תנאי שהקרקע תחזור אליו בזמן שיהיו לו מעות, ואין זו מחירה, כמבואר בהלכה הקודמת. הלכה י"ג, אסמכתה שקנו מידו עליה, שהתחייב עליה בקניין סודר, בבית דין חשוב, שיש בו חכמים סמוכים, הרי זו קונה, והוא שידפיס זכויותיו בבית דין, שיניח בבית דין את השטר המוכיח את זכותו, כדי שהעניין יהיה מסור לבית דין ולא יוכל להתחרט. והוא, שלא יהיה אנוס, שאם יראה אונס, יתבטל התנאי, כי דלקמן בהלכה י' ד'. הלכה י' ד', כיצד? הרי שהתפיס שטרו או שוברו, שטר שמוכיח שהחוב שולם בבית דין, וקנו מידו, שאם לא בא ביום פלוני, נתן שטר זה לבעל דינו, והגיע יום ולא בא, הרי אלו נותנין. ואם יקבו נער או חולי מלבו, לא ייתנו. וכן כל כיוצא בזה, והוא שיהיה בית דין חשוב. הלכת הדבב המחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, שאם יתחייב בתנאי, אין זה אלא אסמכתה, ואף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב, שדבר זה כמו מתנה הוא ואינה אסמכתה. כיצד? האומר לעדים, היו עליי עדים, שאני חייב לפלוני מנה, וכך הוא מוכיח את רצינות כוונתו, או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שאין שם עדים, או שאמר לו בפני עדים, הרי אני חייב לך מנה בשטר, אף על פי שלא אמר אתם עדיי, הועיל ואמר בשטר, הרי זה כמי שאמר, היו על העדים, וחייב לשלם. אף על פי ששניהם מודים, והעדים יודעים, שלא היה לו אצלו כלום, שהרי חייב עצמו וגמר, ושאיבד עצמו, כמו שהשתעבד, הערב, כשם שהערב משעבד עצמו, לשלם חוב שאינו שלו. ובזה, באופן זה, הורו רוב הגאונים. הלכת את זין, חייב עצמו בדבר שאינו קצוב, כגון שאמר, רני חייב לזון אותך או לחסות 5 שנים, אף על פי שקנו מידו, לא נשתעבד, שזו כמו מתנה היא, ואין כאן דבר ידוע ומצוי שנתנו במתנה, ומשום כך אינו גומר בדעתו להשתעבד לכך. וכן הורו רבותיי. הלכה י"ז, ומפני מה פוסק עם אשתו שיזן את ביתה חייב לזונה? מפני שפסק בשעת נישואין, והדבר דומה לדברים הנקנין באמירה. התחייבות ממונית שנעשית בשעת קידושין בין בני זוג או בין מחותנים, תקפה באמירה בלבד ללא קניין, שמפני שמחת הנישואין גומרים בדעתם להקנות באמירה. ומאותה הסיבה, בעת שאדם נושא אישה, הרי הוא מחייב עצמו גם בדבר שאינו קצוב. הלכה י"ח, כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתה, כך היו עושים, קונים מזה שהוא חייב לזה 100 דינרים, ואין זה אסמכתה שהרי יתחייב ללא תנאי, ואחר שיחייב עצמו קונים מבעל חובו, שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך, הרי החוב הזה מחול לא מעכשיו, ואם לא יהיה או לא יעשה, הרי נתובעו בממון שחייב עצמו בו. ועל דרך זו היינו עושים בכל התנאים שבן אדם ואשתו בשידוכין ובכל הדברים הדומים להן. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר קניין, מלכות מכירה בפרק י"א. לימוד הרמב"ם היומי ואנחנו עוסקים בספר קניין, מלכות מכירה בפרק 12. הלכה א' אומר הרמב"ם אסור למוכר או לקונה להונות לרמות את חברו, שנאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו, ואף על פי שהוא עובר על לא תעשה, אינו לוקה, מפני שניתן להישבון, אפשר להחזיר את הפער במחיר, וכל אב שניתן לתקנו באמצעות השלום, אין לוקין עליו. ובין שעונה במזיד, בין שלא ידע שיש במחר זה עונייה, חייב להשיב. הלכה ב', כמה תהיה עונייה ויהיה חייב להשיב? שטות בשווה, שישית בדיוק. כיצד? הרי שמחר שווה 6 בחמישה או שווה 6 בשבעה, שההפרש במחיר לטובת המוכר או הקונה הוא 6 מערכו האמיתי של הדבר הנמכר, או שווה 5 בשישה או שווה 7 בשישה, שההפרש במחיר הוא 6 מהסכום ששולם בפועל, הרי זו עונייה. ונקנה מכך, וחייב המונה להחזיר את העונייה כולה למתענה. המחירה אינה בטלה, ומי שעונה צריך להחזיר את ההפרש למי שהתענה. הלכה ג' הייתה עונייה פחות מזה בכל שהוא, כגון שמחר שווה 60 דינר ב-50 דינר ופורטה, וכאן עונה קונה את המוכר במעט פחות משישית ערך החפץ שנמכר. אינו חייב להחזיר כלום, שכל פחות משטות דרך הכל למחול בו. הלכה ד' הייתה עונייה יתרה על שטות בכל שהוא, כגון שמחר שווה 60 ב-50 פחות פרוטה, בטל המקח, והמתענה יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל, אבל המונה אותו אינו יכול לחזור אם רצה זה וקיבל, אף על פי שבטל המקח. הגם שהפרש במחיר הוא עילה לביטול העסקה, מכל מקום המתענה רשאי להחליט שרצונו בקיום העסקה והוא מבטר על ההפרש. אין המונה חייב להחזיר עד שתהיה עונייה יתר על פרוטה. הייתה פרוטה בשווה, כלומר פרוטה בדיוק, אינו מחזיר, שאין עונייה לפרוטות. עונאה שווה פרוטה בדיוק אינה חשובה ומוכלים עליה. הלכה ה', עד מתי יהיה לו לחזור, רשאי לחזור ולטבוע עונייה או לבטל המקח? עד כדי שיראה לתגר או לקרובו שיעבור זמן שיכול להראות המקח לסוחר או לקרובו שבקי ויודע את ערך המקח. ואם שעה יתר על זה, אפילו לקח שווה 100 ב-200, אינו חוזר, שמן הסתם מחל. הלכה ו', במה דברים אמורים? בלוקח, שרי המקח בידו ומראהו, אבל המוכר חוזר בעונייה לעולם, תובע את ההפרש במחיר כאשר הוא שישית בדיוק, ואין צריך לומר בביטול מקח, כאשר ההפרש יותר משישית, שאינו יודע דמי זה שמחר, עד שירא כמותו שנמכר, שימצא חפץ זה לחפץ שמחר, ויברר שוויו אצל בקי. לפיכך, אם היה מקח דבר שאין במינו שינוי, שאין הבדל בין אחד לשני, והוא כולו שווה מחירו אחיד, כגון הפלפלין וכיוצא בהן, הרי זה אינו חוזר, אלא עד כדי שישאל על שער שבשוק בלבד. הלכה זין, וכן אם נודע שבא לידו כממכרו, שהגיע ליד המוכר מקח דומה לזה שמחר ונטענה בו, וידע שטעה ולא טבע, אינו יכול לחזור ולטבוע שהרי מחל. הלכה אחת, כשם שעונייה לאדיוט, כך עונייה לתגר, לסוחר, אף על פי שהוא בקי. וכשם שעונייה בפירות ובהמה, כך יש דין עונייה במטבעות. הלכה תת, כיצד? הרי שהיה דינר זהב ב-24 דינר של כסף וצרפה, החליף את דינר הזהב ב-20 דינר או ב-8 ו-20 דינרי כסף, שעונה שישית בדיוק, הרי זה מחזיר את העונייה. היה יתר על זה, בטל הצירוף, פחות מכאן מחילה. הלכה י', וכן אם הייתה הסלע חסרה שטות, שנפחת שישית ממשקלה עקב השימוש, והיו מוציאים הסלעים במניין, לא במשקל, כלומר סופרים כל סלע כיחידה ולא מתייחסים אל הפחת במשקלה, מחזיר העונייה. הלכה י' א', עד מתי יש לו להחזיר הדינר או הסלע? בקרקים, עד כדי שיראה לשולחני, לחלפן הכספים שבקי בערכת מטבעות. בכפרים, שאין השולחני מצוי שם, יש לו להחזיר עד ערבי שבתות, שאז אנשים הולכים לשוק לקנות צורכי שבת, ואז יוכל להראות למי שבקי, שאין מכיר הסלע וחסרונה ודמיה, אלא השולחני. והוא הדין למוכר ספרים או אבנים טובות ומרגליות, שיש ללוקח לחזור עד כדי שיראה אותם לתגרים הבקיים בהן בכל מקום שהן, שאין הכל בקיים בדברים אלו. לפיכך, אם לא היה מכיר אדם בקי בשווי המקח באותה מדינה, והוליך המקח למקום אחר, או שבא הבקי לאחר זמן מרובה והודיעו שטעה, הרי זה חוזר. הלכה י"ב, הנותן סלע חסרה לחברו, אם היה מכירה, אם הנותן מזהה אותה, אפילו לאחר 12 חודש, הרי זה מחזירה, כדין הקונה דבר שיש בו מום, שרשאי להחזירו אפילו אחר כמה שנים. ואם היה אפשר להוציאה על ידי הדחק, שנסחרת בקושי רב, אינו יכול להחזירה לאחר זמן, אם המענה לא רוצה לקבלה, אין המתענה יכול לקופו, לאחר שעבר הזמן המפורט לעיל בהלכה י' א', אלא אם כן קיבלה ממנו במידת חסידות. הלכה י' ג', המוכר לחברו שווה 4 ב-5, הרי המקח בטל כמו שבארנו, ולא הספיק להראותו לתגר או לקרובו עד שהוא קר ועמד ב-7, לוקח יכול לחזור בו ולא המוכר, אפילו שגם הוא מפסיד שערי מחר ב-5 ואתה הוא שווה 7. שערי הלוקח אומר למוכר, אילו לא הוניתני, לא היית יכול לחזור, שהמחיר עלה לאחר שהמקח עבר לרשות הקונה. ואתה שהוניתני, תחזור, איך יהיה החוטא נזכר? הלכה י' ד' וכן מוכר שמחר שווה 5 ב-4 וזל ועמד ב-3, מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח, שהרי אומר המוכר ללוקח, לא מפני שהוניתני, תחזור בי. הלכת דבב, המוכר שווה 5 ב-6 ולא הספיק להראות עד שהוא קר ועמד ב-8, הרי המוכר חייב להחזיר האחז שלא נהיה, שהרי נקנה המקח וחייב להחזיר, שכאשר העונה היא בדיוק שישית, המחירה קיימת והמטענה מקבל את ההפרש. וכשהוקיר, ברשות לוקח, הוקיר. ולכן, אף שהמחיר כעת גבוה ממה ששילם הקונה, משלם המוכר את ההפרש בזמן המחירה, שעלייה במחיר הייתה ברשות הלוקח, ובזמן שקנה, נטענה. וכן, אם מחר שווה 6 ב-5 והוזלו ועמדו על 3, הרי הלוקח חייב להחזיר סלע אחת שלא נהיה, שהרי נקנה המקח, וברשות הלוקח הוא זל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין בהלכות מכירה בפרק 12. על ידי לימוד הרמב״ם היומי ספר הלכות הלכות המקבץ לתורה שבעל פה נזכה לגאולה האמיתית והשלמה דמשיח צדקנו שיבוא מיד ויגלנו תקף ומיד ממש יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.